דף י"א עמוד ב', ענף ב', בעניין אינסוף ברוך הוא. איך הייתה התחלת אצילות העולמות הנאצלים ממנו? אמרנו איזה שיעור שעבר, נעשה חזרה בתשובה קצרה, וגם חקירה גדולה ומחלוקת עצומה נחלקו בו כל המקובלים כולם, כי יש מי שכתב כי העשר ספירות הן כסדר י' מדרגות זו אחר זו וזו למטה מתו, כמו שמסורטט בפרסות הזה, קוראים לזה חד סמכה עמוד אחד, שכל העשר ספירות הם עומדים אחד מתחת לשני. זה סברה אחת ברותינו המקובלים חכמי לבב. ויש מי שכתב כי סדר עמידתן דרך קווים, כלומר שלושה קווים, שהספירות עומדים על דרך המשל בצורת שלושה קווים, ימין ושמאל ואמצע, והם כך: ג' ספירות חכן, שזה ראשי תיבות חוכמה חסד נצח, כמו שמצויר בסרטוט, זו על גב זו בקו ימין, וג' ספירות בגה, שזה ראשי תיבות בינה גבורה הוד, זו על גב זו בקו שמאל, וד' ספירות כתר תפארת יסוד מלכות, זו על גב זו בקו האמצעי. זה שיטה שנייה, בסדר? שיטה ראשונה חד סמכה טור אחד, שיטה שנייה חכם בגה דתי, כלומר ג' קווים. ורבים יחכמו ויאמרו כי הם בצורת גלגלים עגולים, ואמרנו שהגלגלים האלה לפי השיטה הזאת הם גלגלים כדוריים שיש להם חלל, כלומר זה כדור בתוך כדור בתוך כדור, זה לא כמו גלגל שטחי למשל של אופניים או של אופנוע שהוא שטוח ואין לו חלל, אלא זה גלגל כדורי כמו כדור גדול כמו בלון שיש לו חלל בתוכו עוד יותר קטן ועוד, כל אחד עומד בחלל של חברו.
וזה יכול להיות רק בחד סמכה?
זה בעיגולים.
העיגולים יכולים להיות בחד סמכה?
הם אחד מתחת לשני, נכון. הם אחד מתחת לשני, אבל זאת אומרת, הם אחד בתוך השני, וזה נקרא אחד מתחת לשני. יפה מאוד. וזה תוך זה, זה מקיף סובל. יש שלוש שיטות ברבותינו המקובלים, איך עומדים הספירות. אומר הרב, והנה מי שיסתכל בדברי רבי שמעון בר יוחאי, הרב השלום, בספר הזוהר והתיקונים, וכן בספר הבאיר לרבי נחמיה בן הקנה, ימצא בדבריהם מאמרים שונים ומחולפים נוטים לכאן ולכאן. זאת אומרת, כל אחד יש לו על מה שיסמוך בספר הזוהר. והמקובלים האחרונים נלאו יותר לחקור, ולא יכלו, כי קושייה גדולה וחזקה הולכת ומסערת עליהם. זאת אומרת, עד שהם באו ליישב, לנסות ליישב את השמועות, אז הם נתקלו בקושייה אחרת שהולכת ומסערת עליהם, ואומרה מאחר שהאינסוף שווה בכל בחינותיו השוואה גמורה, לא יצדק פה מעלה ומטה, פנים ואחור, כי כל הכינויים או הכיוונים האלו מורים הם היות קצבה וגבול ותחום ומידה באור אינסוף העליון חס ושלום. וכן נודע שאור אינסוף נוקב ועובר בעובי כל ספירה וספירה, ומלגב, כוונה מתוך כל ספירה וספירה, והשחר לו מלבר, הוא גם מסובב את הספירה מבחוץ לכל ספירה וספירה, כנקרא בספר הזוהר פרשת בהר בראיה מהם נדף כפתי זו את נשמה לנשמה, או בפרשת פנחס, וכן בהקדמת התיקונים, וזו לשונו אלא על כל העילת על כל העילות לת אלה עלה ולת חוטה ולה ידע סתרי אלמה, והוא ממלא כל אלמין והשחר לו מכל סתרה. ואם כן, אז הרב מסכם את הקושייה: מאחר שכל העשר ספירות קרובות בהשוואה אל האינסוף, וכולם מקבלים ממנו אור בעצמו, אם כן, מה יפרש בין זה לזה? זאת אומרת, למה זה נקרא כתר, וזה חוכמה, וזה בינה, מאחר שאינסוף הוא ממלא כל אלמין? ובאמת התעלה כל ספירה מחברתה, כיוון שמדרגות כולם שווים. כן, הקושייה מובנת. מצד אחד אנחנו רואים שיש גבול וקצבה, ויש כתר, ויש חוכמה, ויש בינה, וכו'. מצד שני, כתוב בזוהר שהאינסוף ממלא את כל העולמות. אז איך זה מסתדר אחד עם השני? עכשיו, הרב, המטרה שלו, הוא רוצה לתרץ את הקושייה הזאת, תכף הוא יתרץ אותה. ושהוא יתרץ את הקושייה, ממילי הוא כבר מיישב את שלושת השמועות, או לדיוק את שתי השמועות של יושר ועיגולים. זה מה שהוא רוצה, הרב. הוא רוצה ליישב את הקושייה השנייה, מכוח זה גם יתורץ הקושייה הראשונה, שזה המחלוקת בין המקובלים, איך עומדים הספירות. אז הוא מציע הקדמה, הוא מביא לראיה מהזוהר שיש בעיה לכאורה, שמצד אחד האינסוף ממלא כל עלמין, מצד שני, הספירות יש בהם חילוקי דרגות וקצבה. והנה האמת הוא שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, וכולם נכוחים להבין שאין עוד צדד. כל אחד יש לו על מה שיסמוך בספר הזוהר, רק מה צריך לדעת ליישב את השמועות האלה. אמנם ההפרש שבין הסברות הנ"ל, אם הם כסדרן, יהיו מדרגות זו למעלה מזו, או אם הם בדרך קווים, זה העניין תבאר לכמן בעזרת השם בעניין עולם הנקודים, איך קודם תיקונם היו כסדרן זה למעלה מזה, אבל אחר התיקון היו כסברה אחרת והיו בציור ג' קווים. זאת אומרת, הרב אומר, בקשר ליישוב השמועות של בן, שתי השמועות האלה ששתיהן סוגיות של יושר, שתיהן מוסקות בצורה של קווים, אלא מה, פה זה קו אחד, עמוד אחד, חד סמכה, זה עמוד אחד וזה שלושה קווים. הרב אומר, בזה אני לא מטפל עכשיו. עכשיו אני נמצא בשער אחר, בשער הנקודים אני אטפל בעניין הזה, בשער ח', בשער ת', אני אטפל ביישוב השמועות של בין זה לזה, ואני אסביר שם, אומר הרב, שבהתחלה לפני בריאת עולם, אז עולם הנקודים, שהיום הוא נקרא עולם האצילות, אנחנו נלמד על זה בלי סוף בעזרת השם, שהספירות הוא רק כזאת, למרות שזה לא בדיוק מדויק, כי עדים על הראשונות, כתר חוכמה ובינה, גם בעולם הנקודים הם היו עומדים בצורת סגולתה, שזה שם של טעם כידוע, יש סגול, שזה שם של ניקוד. ניקוד סגול, שתי נקודות מתחת, עוד ניקוד. ויש סגולתה, זה הפוך, הנקודה למעלה ושתיים מתחתיה, זה שם של טעם. אז הם היו עובדים בצורת סגולתה. אבל בגדול, המושג הזה של חד סמכה הוא נזכר דווקא בעולם הנקודים. שם נטפל בעניין הזה, הרב אומר. היום אני נכנס, הרב אומר, בשער הזה אני נכנס למחלוקת שהאם הספירות היו עומדים בצורת יושר, לא משנה, בית של שקבים, בית של חד סמכה, או בעיגולים. בזה אני נכנס עכשיו לטפל בזה. זה מה שהרב רוצה. נחזור רגע על הלשון. שורה מתחילה, הם כסדרן, נכון? אמנם ההפרש. שורה מתחילה וישרים למוצא דעת. שורה מתחילה וישרים, אמנם ההפרש שבין הסברות הנעל, מה שמסורטט בתיאור, אם הם כסדרן י' מדרגות זו למעלה מזו, או אם הם בדרך קווים, שלושה קווים, זה העניין, התבהר לכמן. הרב לא מטפל בשתי השמועות האלה, הכוונה ליישב את שתי אלה. בעניין עולם הנקודים, איך קודם תיקונם היו כסדרן זה למעלה מזה. כלומר, חד סמכה, עמוד אחד, אבל אחר התיקון היו כסברה אחרת והיו בציור ג' קווים. אמנם ההפרש שיש בין בית הסברות, האם הם בדרך קווים או בעיגולים, זה תוך זה, נבהר בעזרת השם בענף זה. ושים ליבך בדברים שהתבהרו אתה, ומהם תשכיל כל מוצא דבר, כי בית הסברות נכוחות ואמיתיים. כי בית חינות היו, הרב אומר הנה חינמי, גם עיגולים היה, וגם יושר. אחד הוא בחינת היותם עיגולים בציור יוד עיגולים זה תוך זה. וגם היה בהם בחינה אחרת, והוא יותם 10 ספירות ביושר. דרך ג' קווים כמראה אדם, פעל ראש וזרועות בשוקיים וגוף ורגליים, כמו שכתוב היטב כולו בענפים לעזרת השם לכמן, וזהו ביורם. ועכשיו הרב נכנס ליישב בפועל את שתי השמועות האלה. האם זה היה ביושר ובעיגולים, והרב אמר שכבר תירץ, הרב כבר תירץ, אמר שתיהם אמת, הוויה איתנו. עכשיו הרב מסביר איך זה היה, איך זה הוויה איתנו, איך שתיהם היו אמת. דה כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. האור העליון, אמרנו כבר שאור ועליון זה שתי מושגים שהם משל, נכון? האור זה משל לשפע האלוהי של אינסוף ברוך הוא, כיוון שהוא היקר במוחשים, זה דבר שהוא מאוד קרוב אל הרוחניות, האור, לכן הוא נמשל, השפע הרוחני נמשל לאור. עליון, זה מציג לי איכות מאוד גבוהה, איכות רוחנית ביותר. אז הרב קורא לזה אור עליון, פשוט, כלומר שהאור הזה היה בלתי הרכבה. האור אינסוף ברוך הוא, כיוון שהוא שווה במיוחד חד בתכלית הייחוד והשוויון, ואין בו שום הרכבה, לאפוקי משאר כל מה שנברא מעת שעלה ברצונו, הכל הוא מורכב, אפילו שכתוב בזוהר שהאצילות כולו אלוהות, תכלס, אבל יש שם כלים ואורות, יש שם איברים ונשמה, יש שם גוף ונשמה, אבל היחיד שהוא בלתי הרכבה זה אינסוף ברוך הוא, השתבח שמו. זה נקרא אור פשוט, שהוא לא מורכב, אחד. היה ממלא את כל המציאות. כן, אנחנו נלמד תכף שהרב יגיד שהמעציל ברוך הוא הניח איזה מקום לנאצלים להתגדר בו, הניח להם איזה פינה לקנות ביטוי, להתגלות, כל המקום הזה שתכף המעציל ברוך הוא עומד לגלות, קוראים לזה מציאות. הוא היה ממלא בהתחלה את כל המציאות הזאת, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל. כן? זאת אומרת, אחרי, תכף הרב יגיד עוד כמה שורות שהמעציל הניח איזה מקום חלל, הוא קורא לזה חלל, נסביר את זה תכף תעזרת השם, הוא הניח איזה מקום חלל, ושם כביכול היה מציאות כזאת של אוויר רקני. כן, הרב ממשיל את זה לאוויר, כיוון שהאוויר הוא בלתי נתפס, כשאדם הולך הוא לא מרגיש שהוא מזיז אוויר, האוויר הוא דבר דק ובלתי נתפס, אז ביחס לעניין הזה של הפינוי של המקום של האינסוף ברוך הוא, שתכף נסביר את זה בעזרת השם קצת יותר בעומק, לכן הרב קורא לזה אוויר רקני וחלל, אלא הכל היה ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא, ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף. כאשר עלה ברצונו הפשוט, שזה רצון בלתי חיסרון, נכון? אמרנו שסתם רצון זה בגלל שאדם חסר לו משהו, אז הוא רוצה, הוא מרגיש שהוא צריך את זה, אז זה רצון שהוא חסר עם חיסרון. זה שהמעציל רצה לברוא את העולמו, זה בגלל שהיה לו רצון פשוט. זה רצון פשוט, כוונה כדי להטיב, וכמו שהרב כתב, חקירה הראשונה. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהציל הנאצלים לאור, להוציא לאור, שלמות פעולותיו ושמותיו כינויו, אשר זאת הייתה סיבת בריאת העולמות, כמבואר אצלנו בענף הראשון, בחקירה הראשונה. והנה מה הוא עשה כדי להציל את הנאצלים וכו'. והנה אז צמצם את עצמו האינסוף בנקודה האמצעית אשר בו, ואמצע אורו ממש. נחזור רגע. והנה אז צמצם את עצמו אינסוף. שהוא רצה לברוא את העולמות, אז הוא צמצם את עצמו. מי? הרב אומר, האינסוף צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו. אשר בו, על מי חוזר מילת בו? האינסוף. הנקודה האמצעית שבאינסוף.
אבל אין נקודה אמצעית.
יפה, יפה מאוד.
מה שהוא בחר זה
אמצעית,
בעצם.
יפה, לאט לאט, יפה מאוד, שאלה כבדה מאוד. האם שייך אמצע באינסוף? ודאי שלא.
כל נקודה.
ודאי שלא שייך אמצע באינסוף. שוב, כי אם יש אמצע,
אז יש גבול.
יפה, אז יש גם התחלה וסוף, וזה אסור לחשוב שיש באינסוף אמצע. אז השאלה ששאלו אותה כל המפרשים. אז חייבים לעמוד על זה, אבל רק שנייה, בואו נקרא קצת, שתיים, שלושה, שלוש שורות. והנה אז תמצם את עצמו אינסוף. בנקודה האמצעית אשר בו, אשר באינסוף, זה האמצע, הרב מדבר כביכול, כן, על האמצע של האינסוף. האינסוף, מחר הוא נקודה שקוראים לה אמצע, ובנקודה הזאת הוא צמצם את עצמו. כרגע עוד לא הסברנו כלום מה פירוש צמצם את עצמו, בסדר? לא הסברנו כלום. באמצע אורו ממש, כל חוזר על האינסוף. אז כבר רבי מאיר פפירש, זה שקיבץ את כל הדרושים של מוארחו, לספר עץ חיים, זה שערך את ספר עץ חיים, אז קוראים רבי מאיר פפירש, כמו שאמרנו שיעור ראשון, אומר הרב מאיר פפירש, אמר מאיר בערכנו אמר הרב זה. קל להבין, זאת אומרת בוודאי כל אחד שהוא מתחיל יודע שבאינסוף לא שייך אמצע, מפני שאמצע נותן גבול, יש תחילה וסוף. אז אומר הרב רבי מאיר פפירש, הרב אמר את זה בערכנו, זאת אומרת, כדי לסדר לנו את האוזן, להראות לנו, שתכף הרב יסביר שהמעציל ברוך הוא מנהיג את העולמות בהשוואה גמורה מכל הצדדים ומכל הבחינות, וכיוון שכל מידותיו שווים, אז ממילא, כיוון שהוא האינסוף ברוך הוא, כיוון שהוא שווה בתכלית השוויון, והוא מנהיג ומשפיע בנבראים בתכלית השוויון, זאת אומרת שגם אני הנברא, יקבל את כל מידותיו בהשוואה גמורה. כדי להראות דבר שמקבל השוואה גמורה מכל הבחינות והצדדים, אז אתה צריך לצייר נקודה אמצעית, נכון? הנקודה האמצעית היא הנקודה היחידה שהיא תקבל בשווה. יופי. גם אם הוא ישים את הנקודה נגיד בקצת למעלה מהעיגול, לא בדיוק באמצע, היא מחוגה, כמו שאומרים, אז זה לא יהיה שוויון. כיוון שהמעציל ברוך הוא שווה בתכלית השוויון, ממילא זה יגרום שהנבראים והנאצלים כולם, כל מי שיברא אחרי שעלה ברצונו, ממילא הוא יקבל את כל ההנהגה ואת כל השפע בשוויון גמור. עכשיו, כדי להמשיל את זה, אז הרב קורא לזה אמצע, שרק נקודת האמצע היא מקבלת בשוויון גמור, נכון? אם אני אשים נקודה קצת לא באמצע, אז ממקום אחד היא תקבל פחות, ממקום אחד היא תקבל יותר. לכן הרב בערכנו, כדי שנבין את המציאות הזאת של השוויון הזה, אז הוא צייר לנו ציור כזה, שבחוכמת ההנדסה, הנקודה שמקבלת בשווה, בתכלית השוויון, היא הנקודה האמצעית. כמובן שלא שייך באינסוף אמצע. אבל אם אני רוצה להבין על המשל, אז אומר, תיקח את כל האינסוף, גם מחוץ לחלל, איפה, עד איפה שהשכר יכול לצייר, בלי סוף, בלי גבול, בלי... תעשה נקודה אמצעית כביכול, תעשה נקודה אמצעית, שמה האינסוף צמצם את עצמו. ותכף נסביר לאט לאט מה פירוש צמצם את עצמו, היום אני אתעכב על זה בעזרת השם, לאט לאט, אמנם יש הרבה חומר ללמוד, אבל יש לנו עוד 100 שנה לחיות בעזרת השם, אז מה הבעיה? אנחנו נספיק בעזרת השם. הנה אז צמצם את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית אשר בו, ושוב, כולם בטוחים שמילת בו, פשוט דברי הרב, אין ספק שהרב כותב בנקודה האמצעית אשר בו, כוונה האמצעית שבה אינסוף. ויש קושייה, מה פתאום אמצע באינסוף? אמר, מהיר בערכנו, הרב אמר את זה. יש עוד תירוץ, צריך לדבר עליו.
היי באותה נקודה.
בסדר, בערכנו. כדי להמחיש לנו מה פירוש אמצע, אז הנקודה האמצעית, היא מקבלת שוויון מכל הצדדים. דומיה אינסוף, שהוא תכלית השוויון, משפיע בתכלית השוויון, והוא שווה בהשוואה אחת גמורה, אז הרב אמר, אנחנו האמצע, והאינסוף מסביבנו. באמצע אורו ממש. זאת אומרת, אם הייתה לנו אפשרות להמשיל משל, שבלומר שכל האינסוף הוא כך וכך, ולמצוא שם נקודה אמצעית, שמה היה הצמצום. בסדר? וצמצם האור ההוא, ונתרחק אל צידדי סביבות הנקודה האמצעית, נקודה האמצעית הזו, האמצע של האינסוף, הוא סילק את אורו משם, סילק את אורו, ככה רב אומר, הוא צמצם האור ההוא, ונתרחק אל צידדי סביבות הנקודה האמצעית, ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל רקני מנקודה האמצעית ממש כזה. אז ליד הכזה יש כוכבית, וכוונה של המילת כזה להראות לנו את הציור הזה. הציור הזה של העץ חיים. הציור הזה הוא בעייתי מאוד, כמו שתכף נדבר. הציור הזה הוא נורא והיום. מי שמסתכל על הציור הזה, מה הוא חושב?
נקודה.
מרת, תקל על הציור הזה, שזה העיגול והנקודה באמצע.
גם אינסוף.
מה?
לא, אין להם שנקודה.
לא, מי שמסתכל על הציור הזה, רואה פה נקודה ועיגול.
עכשיו...
נכון? הוא אמר שהאינסוף צמצם את עצמו, צמצם את עצמו, ובנקודה האמצעית הזאת הוא ברא חלל. זאת אומרת, הנקודה עצמה היא החלל. החלל הוא הנקודה. מי שמסתכל על הציור הזה, שהעתיקו אותו הרבה רבנים צדיקים, כמו הרב קרם שלמה, והשמן ששון גם מבין ככה, הציור הזה מורה שהצמצום התחיל מהנקודה. אתם רואים את הנקודה, כן? כולם רואים.
הקטנה.
הנקודה הקטנה. הצמצום התחיל מהנקודה והתרחק לאט לאט אל הצדדים. עכשיו, מה פירוש צמצם את עצמו אור אינסוף ברוך הוא? אנחנו למדנו שהוא שעבר שהאור אינסוף ברוך הוא אור חסד פשוט, ודרכו של אור חסד פשוט להטיב בברואה והציל, להשפיע בלי סוף, בלי גבול, בלי קצווה, בלי להבחין בין צדיקים ורשעים, תמיד השפע שלו מתפשט. כיוון שהאור אינסוף ברוך הוא זה אור מאוד עליון ואיכותי וגבוה וכל מה שאפשר להמשיל ככה בתוארים האלה הנפלאים, אז אין אפשרות ואין סוף לתת קיום לזולתו אם הוא לא יסלק את הכוח הזה. שפה מקצועית יותר קוראים לזה כוח בלתי בעל תכליתי. כן, המושג הזה משתמש איתו הרב רבי יוסף אירגס ושומר אמונים, מעתיק אותו הרב שמי שמעון אגסי בדף דלת, והאור אין סוף הזה קוראים לו כוח בלתי בעל תכליתי. כן, כמו שאנחנו יודעים שהאין סוף הוא בלי תכלית, בלי שום קצבה, בלי גבול, אז הוא נקרא כוח בלתי בעל תכלית. עם כוח בלתי בעל תכליתי אי אפשר לקיים נבראים, נאצלים, יצורים, אי אפשר לקיים אותם עם כוח בלתי בעל תכלית. למה? מפני שהם בעל תכלית. היוצא, כמו שאומר, יוצא מן התאור, תאור, כל היוצא בו כיוצא בו. אז המעציל ברוך הוא מעשה, הוא צמצם את הכוח הבלתי בעל תכליתי, וברא, לפי רצונו התברך, הוא ברא במקום הזה שהרב קורא לו חלל, כוח שהוא בעל תכלית. ככה מסביר רבי יוסף אירגס. כיוון שהמעציל ברוך הוא אור אינסוף פשוט, ושהוא תמיד מתפשט בשופע, ועל שפע, בשפע כזה שהוא נקרא כוח בלתי בעל תכלית, אין תכלית לשפע הזה, אין גבול ואין קצבה, אז אי אפשר לקיים אנשים בעלי תכלית, נבראים, מלאכים, אי אפשר. אז מה הוא עשה המעציל ברוך הוא? הוא ברא כוח שקוראים לו כוח בעל תכלית. אז יש שתי כוחות, יש כוח בעל, בלתי בעל תכליתי, שזה אינסוף ברוך הוא. הוא צמצם את הכוח הבלתי בעל תכליתית שלו, הכוח הבלתי בעל תכליתי, שזה האינסוף האמיתי, כמו שאומרים, הוא צמצם את האור הזה, שזה אור החסד, וברא שמה כוח בעל תכלית. בעל תכלית, קוראים לזה בדברי הרב, כוח הדין. זאת אומרת, היה חסד, ובא מעציל וגילה את כוח הדין שבו, כבכל, הוא גילה את כוח הדין שבו, ומידת הדין עוצרת, היא נותנת קצבה באור החסד, נכון? זה סוד של השכר ועונש. חסד זה הטבה בלי סוף, בין הצדיקים, בין הרשעים, בלי גבול, בלי קצבה. מידת הדין, היא נותנת קצבה. אז שאמר לעולמו די, היא נותנת קצבה, אז הכוח הבעל תכליתי, עכשיו הוא תפס לו מקום מיוחד, והסתלק הכוח בלתי בעל תכליתי, ונברא שם מקום שמיוחד ושמור, הנצלים ונבראים ונוצרים ונעשים. עכשיו, לפי דעתו, הדברים לא כפשטן. למה? שהרי אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. נכון? כיוון שמלוא כל הארץ כבודו, אז האינסוף ברוך הוא נמצא בכל העולמות גם כן. הוא נמצא גם בחלל, ממלא כל החלל, ממלא כל אלמין, סובב והסחר וכל מה שכל הלשונות הנפלאים של הזוהר. אז לכן הרי אירגס לומד שהדברים האלה לא כפשטן. זאת אומרת שדברי הרב פה הם משל ומליצה באלמה, והמושג הזה של צמצם את עצמו זה בסך הכל שהוא אפשר, לפי החוכמה הגדולה של האינסוף ברוך הוא, הוא אפשר מציאות קיום לזולתו, בדיוק, הוא אפשר קיום מציאות לזולתו, אפילו שהוא נמצא שם. זאת אומרת, מצד אחד יש לי בעיה, ואני אומר, כיוון שכוח בלתי בעל תכלית לא יכול, כוונה, אי אפשר, מצד הנאצלים, מצד החיסרון של הנאצלים, לא יכולים להתקיים על ידי שפע של כוח בלתי בעל תכליתי, אז צריך לברוא להם כוח בעל תכלית. אבל אומר בכל זאת שהדברים הם לא כפשטן, זאת אומרת באמת לא אומר שבתוך החלל אין שם כוח בלתי בעל תכליתי. לעולם המעצים נמצא בכל העולמות, גם בחלל, אבל עצם העובדה שהוא אפשר קיום לזולתו, אז הרב קורא לזה צמצום. ככה דעתו, שהדברים לא כפשטן.
של
הרב
אריגס,
רבי יוסף אירגס, מה? כן, כן, נכון, זה מה שאני מביא עכשיו. הרב שמי שמעון הוא כבר הביא את שתי הקדמונים, שזה הראשון, זה רבי יוסף אירגס, וכנגדו זה רבי עמנואל חייריקי, בעל משנת חסידים. הזכרנו אותו בשיעור ראשון, יש בסוף ספר, בסוף ספר משנת חסידים יש ספר יושר לבב, שהוא עוסק הרבה בעניין הזה של הצמצום והדברים המסוכנים האלה. אז הוא כותב אדרבה, הוא כותב הפוך, הוא אומר שמי שחושב שהדברים לא כפשטן, הפוך, זה ההטלת חס ושלום, זה מה שעושה, זה מה שמטיל כביכול איזה חיסרון באינסוף ברוך הוא, שכביכול הוא רוצה להורות שהכוח הבלתי בעל תכליתי הוא שוכן בנאצלים השפלים והנחותים האלה. אז צריך להסביר את דברי הרב כפשטו. עכשיו למעשה חייבים לומר שאם אנחנו אומרים שאין מקרה יוצא מדי פשוטו, דברי הרב, הפשט של דברי הרב מורים, כמו שכתב הרב יושר לבב, לא כמו שכתב רבי יוסף אירגס, כל המקובלים שלפני רבי יוסף אירגס הם הסבירו את הדברים כפשטן. זאת אומרת, הדברים כפשטן שבאמת המעציל ברוך הוא, הוא סילק את אור החסד והשאיר שם את אור הדין. עכשיו, נחזור רגע לציור הזה. הרב אומר, אני רוצה לחזור עוד פעם על הלשון, בסדר שכולם ייכנסו ללשון הזה טוב טוב. הנה, אני רוצה להסביר את זה, כי תכף נסביר את זה לאט לאט הבעיה שיש בציור הזה. הנה אז צמצם את עצמו, אני קורא בשורה המתחילה הראשונה. והנה אז צמצם את עצמו אינסוף. שהוא רצה לברוא את העולם, אז הוא צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע החומש. ואמרנו שהסוד של הצמצום בגדול זה סילוק אור החסד וגילוי של אור הדין. ואז אור הדין תמיד כוחו להגביל. כן, תמיד בגבורה יוצרת. היא מגבילה, היא מענישה. אז אדם נעצר, הוא לא נותן ליצרים שלו להתפרץ. הוא עוצר את עצמו, זה מידת הדין. הוא יודע שיש עונש, אז הוא לא נותן, הוא לא הולך בשבירות ליבו.
זה נקרא... אור הדין זה כמו מסך בפני אור החסד?
כן, משהו כזה, תכף נסביר את זה יותר טוב.
זה יותר קל, כמו חלון שהוא פחות...
הוא מונע את העיקרים מלעד המדשם, הוא מקבל את השפע.
נכון, נכון, מידת הדין היא עוצרת את החסד. אז גילוי אור הדין הוא מסלק את אור החסד משם, וממילא מתגלה שם בחינה של אור של דין. האור של הדין הזה, הרב מסביר בדף י"ב, סוף עמוד ד' בעץ חיים, שהמושג הזה של גילוי אור הדין, זה כבר התגלות של הכלים שבהם אחר כך עתיד להתפשט השפע של האור אינסוף ברוך הוא. כן? הכלים זה נמשל, הכלים נמשלים לאיברים של האדם, ושוב, האיברים של האדם הם מגבילים את הנשמה בתוך האיברים. הנשמה אין לה גבול, זה דבר רוחני. היא יכולה להתפשט, אם תלביש אותה, תלביש אותה בגוף של עוג מלך הבשן, אז היא גם מתפשטת. היא יכולה להתפשט בכל כלי שתביא לה. אז האיברים אבל הם מגבילים את הנשמה. ככה הכלים האלה הם נותנים קצבה כביכול, הם מגבילים את האור, ככה יש אפשרות לנאצלים להתקיים. אז אומר הרב ככה, הנה אז תמצם את עצמו אינסוף בנקודה האמצעית אשר בו, ואמרנו שעל המשל זה באמצע של האינסוף, רק אמר מאיר, זה אמר הרב את זה בערכנו, באמצע אורו ממש, וצמצם האור ההוא, ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל רקני מנקודה האמצעית ממש כזה. יש גורסים בנקודה האמצעית. עכשיו, הנקודה והחלל צריך לדעת זה אותו דבר. רק הציור, מי שצייר את הציור לא סובר ככה. מי שצייר את הציור הזה...
זה לא אמר לך?
לא, זה לא אמר בכלל כאן. כי מי שיסתכל למשל, מי שיסתכל בספר אדם ישר, שהמקור של הדרוש הזה, ומספר אדם ישר, אתם זוכרים שאמרנו שיש שלושה ספרים, אדם ישר ומהדורה בתרה. מספר אדם ישר הרב לקח את הדרושים של מבית, מהדורה בתרה. מספר קהילות יעקב גם כן. מספר הדרושים לקח הרב את המהדורה כמה. מצורות חיים לקח את מהדורת עניינה. מי שמסתכל במקור, תמיד שאדם לומד עיון, הוא תמיד צריך לחפש במקור כמה שיותר לעיין במקורות. שם הוא ימצא דברים מדויקים בתכלית. מי שמסתכל בספר אדם ישר, שם בסוגיה הזאת, שיש את הציור, אין שם נקודה בפנים. שם יש רק עיגול אחד, ריק. אז יוצא ככה, מי שצייר, מה? לא, הבנה. מי ש... זה הבנה של כנראה איזה לומד אחד, חכם ומבין מדעתו. ואחר כך באו הלומדים אחריו והבינו כי הלשון של הרב פה היא מאוד מטעה. תכף ננסה ללבן את זה ביחד. על כל פנים, קודם כל הציור הזה מה הוא מורה? מסביר הרב קרם שלמה, פה בסוגיה. הרב מסביר מה זה הציור הזה. זאת אומרת הרב קרם שלמה שהציור הזה מורה שהצמצום התחיל מנקודה אמצעית של החלל. זאת אומרת הרב מסביר, הרב קרם שלמה רבי סמן אליהו, זה האבא של מורביב של הרב מרדכי אליהו, כן? אז הוא הרב קרם שלמה חיבר ספר חשוב על עץ חיים, חיבר הכל עץ חיים, אבל הוא נפטר, אז נכנסו אנשים לתוך הספרייה שלו וגנבו את הכתבי יד שלו. עד היום זה לא נמצא, אז לכן יש רק קרם שלמה משער א' עד שער כף. בעץ חיים יש 50 שערים. יש היום קרם שלמה רק עד שער 20, רק 20 שערים. כל השאר גנבו אותו. יודעים, לפעמים יש אנשים שהם שליחים של האוניברסיטאות, כל מיני דברים כאלה, ויש להם ספריות, והם מוספים כתבי יד, אז הם מונבים כתבי יד. כדי אחר כך נקור את זה, אני יודע, לא יודע מה מספיק. זה נראה. קיצור, מסביר רב קרם שלמה, אבא שלום, הוא אומר שהציור הזה מורה, שהצמצום התחיל מהנקודה הקטנה, כמו שאתם רואים בציור, הוא התחיל מהנקודה הקטנה, ויעלה, הוא הסתיים בעיגול הגדול, ומסביב לעיגול החלל הזה הענק, שפינה האינסוף כתוצאה מסילוק אור החסד, אז מסביב לו נמצא אור האינסוף עד בלי סוף, בלי גבול, בלי קצבה, עד שאי אפשר, עד שאין השכל יכול לצער.
אבל סליחה, מה זה הנקודה לא יומנת?
הנקודה הקטנה זה המקום שממנו התחיל להסתלק. בדיוק, המקום שממנו התחיל הצמצום, שפירושו של דבר, שממנו התחיל להסתלק אור החסד של המעציל ברוך, זה הנקודה הזאת. זה המקום שממנו הסתלק הכוח בלתי בעל תכליתי, כדי לאפשר מציאות קיום לזולתו. אז זה הנקודה הקטנה. זאת אומרת שהצמצום התחיל מהנקודה הכי קטנה, מהעיגול הכי קטן בחלל, לאט לאט מסתלק, עד שנהיה עיגול גדול.
זה כמו לזרוק אבן למים.
בדיוק, זה המשל שהביא הרמז, נכון. הרמז בהגאות בספר אוצרות חיים בסוף, אז יש כמה אוצרות חיים היום שקודנה, יש אוצרות חיים של ישיבת החיים והשלום, שם יש בסוף הגאות של הרמז והרנש. שם הרמז באות ד' כמדומני, הוא מביא את המשל הזה שהרב, שהאדם זורק אבן לתוך נחל, לתוך שלולית של מים, אז האבן היא מפנה, היא מסלקת את המים, אז רואים צורה של עיגולים, כן? שכביכול שמסתלק בצורה שווה. אז זה משל מאוד נפלא בסוגיה הזאת. אז מה עשה המעציב? הוא זרק שם את כוח הדין, כביכול, תכף נסביר את זה יותר, הוא זרק את כוח הדין שם, הוא קיבץ את כוח הדין לשם, כוח הדין דחק אור החסד, בסדר? עכשיו, לפי הציור... איך תנועה הפוכה? אי אפשר.
נעצר בעיגול ונכנס פנימה, התקמצם
פנימה. לא, לא, אי אפשר, אי אפשר. אור החסד הזה, זה אור החסד שהוא מעכב כביכול את האפשרות הקיום לנאצלים. אז כמובן, לטמן דפליג, אין מי שחולק שהאור החסד הוא צריך להיות מחוץ לחלל. אין ספק בזה. עכשיו, הבעיה היא, האם הצמצום באמת הוא התחיל כמו שמציירים פה, כמו שמצויר פה, או שהצמצום הוא היה בצורה אחרת. למשל, הרב יהודה פתיה, מורנו ורבנו עריף, בספר בית לחם יהודה, דף א' טור ב', כותב שהמדפיסים שעשו את הציור הזה הם טעו. ככה הוא כותב, פשיטות. למה? כי הם חשבו שנקודה לחוד וחלל לחוד. הם חשבו שנקודה וחלל זה שתי דברים. יש נקודה ויש חלל מסביב. אז בא אחד חכם ומבין מדעתו, עשה הנקודה בתוך החלל. אבל בספר, עכשיו הוא לא נימק למה, הוא הרב לא הסביר כל כך. אבל מי שיסתכל באדם ישר למשל, פתאום יראה עיגול ריק. אז זה מראה שיש דברים בגוש, שזה לא פשוט להגיד שהציור הזה הוא דברי דעת הרב.
זה לא פריגי הדבר הזה, אם יש לנו מקור, לא
רואה את הספר של ה... זהו, זה דבר...
זה שיטוי תמידים, זה
כפי
הציור הזה עם הנקודה.
לא, לדעתי, ותכף נחזור כולם ביחד, ונראה ביחד, שהנקודה שהרב מדבר זה החלל. הרב לא מתכוון שיש פה נקודה וחלל. הרב לא אמר שהצמצום התחיל מהנקודה האמצעית שבחלל.
אתה שהוא צמצם את עצמו
לנקודה,
ואז מהנקודה הוא
התרחק. הרב אמר שהוא צמצם את עצמו מנקודה האמצעית שבו. הוא לא אמר נקודה האמצעית שבחלל.
נכון.
זה לא את הנקודה עצמה. עוד פעם, אני אחזור, ואחר כך נראה ביחד בלשון, איך שהלשון של הרב יכולה לעשות. שוב, אנחנו לא מכירים חס ושלום בין השיטות. רק רוצים ללמוד, להבין את הצמצום כמו שצריך. כי דעת הכרם שלמה, הרב יעקב הלל, השם ישמרו וחייהו בשור שהיה, הוא העתיק והסביר לפי הציור הזה, והוא לא העיר שום דבר, שלספר אדם ישר, שהוא תמיד מציין לספר אדם ישר, ואפילו בספר אדם ישר של ההוצאה של המכון שלו, של ישיבת אהבת שלו, גם הם עשו עיגול ריק, בלי נקודה. והוא מסביר כמו הרב כרם שלמה. אבל... לאט לאט, הכל נסביר, בעזרת השם. לאט לאט. אני רוצה לדבר על זה לאט לאט, שכולם יהיו איתנו בעזרת השם, בסדר? יש כל מיני סוגים של מוחות. אם אני אדבר מהר, אז אחר כך אנשים יאבדו. אז קודם כל, הסברנו מה כוונת הציור הזה שבעץ חיים. כוונת הציור הזה, כמו שמסביר הכרם שלמה, זה מובן מתוך דברי הרב, הוא שיש נקודה ויש חלל. והצמצום שעשה האינסוף ברוך הוא, הצמצום התחיל מאיפה?
מנקודה.
מהנקודה האמצעית שבחלל. משם התחיל הצמצום, וקלה בעיגול הגדול, שזה חלל מסוים שאין לו סוף בערכנו, אנחנו לא יכולים לעמוד על הקוטר של החלל האדיר הזה, זה ענק שבענקים, אין סוף של שנות אור, ומסביב נמצא כוח בלתי בעל תכליתי של אין סוף ברוך הוא, משתבח שמו.
זה הכל בהשוואה גמורה, בתוך העיגול הכל בהשוואה גמורה לפי זה.
מכוח הנקודה.
מכוח הצמצום הנקודה, כן.
זה כמו לקחת נקודה ולמתוח אותה בשווה.
לא, גם כן אנחנו, יש לנו בעיה למשל, לקרוא למקום כזה של אין סוף שנות אור, לקרוא לו נקודה. אבל ביחס לאין סוף ברוך הוא, והרב כתב בעץ חיים שער מבית, בדף פינטט בעץ חיים חלק בית, הרב כתב שהמקום הזה של החלל, זה כמו שאדם זורק גרגיר של חרדל לאוקיינוס. זאת אומרת שכל החלל הזה זה כמו גרגיר של חרדל. אז אין לנו בעיה לקרוא לכל החלל נקודה. הרב בעצמו קורא לו גרגיר של חרדל. גרגיר של חרדל זה כמו נקודה, לא ככה? אז כנראה שהם הבינו שנקודה וחלל זה שתי דברים. ככה מסביר גם הרב קרב שלמה וגם הרב יעקב הלל בשורשי הים. הם הבינו שיש נקודה ויש חלל. מורנו ורבנו הרבי צחם יהודה, הרב יהודה פתאיה, בעל מנחת יהודה פתאיה, ארוחת מספרות, אז יש לו ספר נורא והיום, קוראים לבית לחם יהודה, הרב הוא עשה אותו תוך 10 שנים, על עץ חיים, ממש משמיים זה היה, שלחו אותו, יש לזה מעשה נורא בהקדמה שלו, בהזדמנות נספר את זה. הוא טוען שהציור הזה הוא טעות, כי הרב לא מתכוון פה להגיד שיש נקודה ויש חלל. זאת אומרת, הרב בית לחם יהודה, הוא לא רוצה ללמוד שהצמצום התחיל מהנקודה האמצעית של החלל, ותכף נסביר למה. תכף נסביר למה העיגול הריק הוא יותר אמיתי לפומרי התא. אז נחזור רגע על הלשון.
פשוט הנקודה הזאת זה נקודת ייחוד, זה לא משהו פיזי. כל זה שאומר נקודת ייחוד זה משהו דמיוני מאוד.
100%.
זה נקודה. ואז הכל ידעו.
נו, אז איך כבוד להסביר עכשיו את הנקודה והחלל?
אז אני אומר שהנקודה היא נקודת ייחוד, היא דמיונית. ואז מהנקודה הזאת היא התחילה כל התהליך של ההתפשטות.
כן, אז זהו, אנחנו רוצים לנסות להוכיח אולי התהליך הזה לא התחיל משם. הוא לא התחיל משם. אז תכף ננסה בעזרת השם להסביר איך, ואחר כך בעזרת השם, איך אומרת הגמרא בסוטה דף ט', ניכרים דברי אמת. מה שיהיה יותר אמיתי, אז כל אחד יבחר. מדינה דמוקרטית, לא? כל אחד יבחר. אז בואו נחזור על הלשון של הרב. כן, זה משל יפה מאוד, שאלה נפלאה. אבל החידה הזאת של חז"ל שרצה המעטי לברוא את העולם במידת הדין וכו', לא מדובר על החלל, מדובר על עולם הרבה יותר מתקדם. שם זה יהיה שייך, והרב מזכיר את זה בחיים שער A, פרק א' מהדורה בתרה, שם נדבר על זה. המושג הזה שנזכר בחז"ל שרצה לברוא במידת הדין ואחר כך שתף במידת הרחמים, זה לא קשור לעניין הזה של הצמצום. יפה מאוד. אז נחזור רגע על הלשון, נזכור מה הרב אמר, כבר שכחנו מה הרב אמר. אז בואו נחזור עוד פעם. תראו, שורה המתחילה הראשונה, בואו נראה על מה זה חוזר מילת נקודה אמצעית. האם האמצע של החלל או על האמצע של האינסוף כביכול. שורה המתחילה הראשונה, והנה אז תמצם את עצמו אינסוף בנקודה האמצעית אשר בו. זאת אומרת, כל הצמצום היה בנקודה אמצעית שבאינסוף. זאת אומרת, כל מה שאני אראה אחר כך קוראים לזה נקודה אמצעית. עד כאן טוב? יש מישהו שחולק? עוד פעם אני אחזור. כן, אנחנו לא נתעכב כמובן בכל סוגיה ודרוש כמו שאנחנו מתקדמים כאן, אבל כאן, שזו סוגיה מאוד יסודית וחשובה, שהרבה לא נתנו את דעתם על השינוי הזה שבין העיגול הריק לעיגול בנקודה, חייבים להבין את זה כמו שצריך, בעזרת השם. שורה המתחילה הראשונה, והנה אז תמצם את עצמו אינסוף בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע אורו ממש. לא כתוב שזה היה באמצע החלל, זה היה באמצע אורו. כל החלל הזה הרב קורא לו נקודה. עד כאן טוב. זאת אומרת, עד כאן אני יכול לעשות עיגול ריק בינתיים. בסדר? וצמצם, מדלג על הסוגריים, וצמצם האור ההוא, ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. אז מה פירוש ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית?
מתוך הנקודה נתרחק בשווה. כאילו להשיב נקודה.
ככה זה כבודו מבין?
ככה, ואז ממלא, כביכול הדין, מתפשט בצורה שווה. אז כמה אתה רוצה להגדיל אותו? אם הוא נקודה מצומצמת והוא מתרחב בשווה, ואז נשאר החלל, בעצם זה רק... זה כמו לקחת צבע, נקודה צבע, תפשיט אותה בשווה וקיבלת צבע בפנים. מסביב זה אורן, צהוב בפנים, פינה דין. ואז זה נקודה ספציפית עכשיו, בתוך החלל. זה נקודה שמתרחבת בשווה לכל צידי החלל. וזהו, באור אינסוף
מקיף, וזה הפנים. יפה מאוד, זאת אומרת שאין... לא, אבל זה עדיין לא עוזר לי להבין מאיפה התחיל הצמצום.
מנקודה עצמה שנתרחקה לצדדים, עד גבול שהוא קבע.
הבנתי, אז לפי מה שכבודו מסביר, אז יש חלל ויש נקודה.
לא.
כן, ככה אמרת.
בתוך הנקודה עצמה...
לא שהנקודה היא קיימת, הנקודה היא רק אומרת לי מאיפה הוא התחיל. אנחנו רוצים להסביר... שיכול להיות שהצמצום הוא בכלל לא התחיל מהנקודת האמצע. נכון, אני חושב שאין נקודה אמצעית. הנקודה האמצעית היא רק מציג לי מאיכן הוא התחיל לסלק את אורו.
זה מה שאני מתכוון.
בסדר, עכשיו, זה דעת הכרם שלמה.
אבל זה מקצב את זה לנקודת האמצע, ואנחנו אומרים שזה
בדיוק הפורט. לאט, אנחנו נסביר הכל, בעזרת השם.
לא, רק בכל הוא צמצם את זה לנקודת
האמצע.
לא,
אנחנו נסביר את זה, בעזרת השם, לאט. הוא יכול לצמצם את זה לנקודת האמצע, ואמרנו שאין האמצע. לא, שוב, אני אחזור רק שנייה. ההבדל שאנחנו רוצים של המעציל ברוך הוא, האור העליון שמעציל ברוך הוא, שקוראים לו כוח בלתי בעל תכלית, האם האור הזה הוא התחיל להסתלק מאמצע החלל כלפי חוץ, או שהוא התחיל להסתלק בהתחלה במקום הכי גדול בחלל? הסתלק, נכנס עוד קצת כוח הדין, הסתלק עוד קצת, העיגול היותר קטן הסתלק של האור אינסוף, נכנס עוד קצת כוח הדין, הוציא לבחוץ, נכנס עוד קצת, הוציא. זאת אומרת שהצמצום של אור החסד הוא התחיל בכלל מהמקום הכי גבוה בחלל, הכי גדול.
הכי רחוק.
לא נחקרים, משם. לאט לאט. איזה
מפקרים
נוראה. בדיוק. לאט לאט, הכל יהיה בסדר בעזרת השם.
אבל
אני אומר שאם הנקודה קיימת היא לא קיימת, זה לא המחלוקת שלנו. אם היא קיימת, אני יכול לפרש שהנקודה שקיימת זה נניח שזה התחילות של עולם העשייה, שזה הכלי הכי קטן יהיה, בעזרת השם. תכף נסביר את העניין הזה, בעזרת השם. נכון, זה לא מהווה לנו בעיה אם הנקודה קיימת או לא, רק הנקודה שפה, הכרם שלמה מסביר למה יש פה עיגול ונקודה, כי מי שבא לצייר את הדבר הזה, הוא מפרש שדברי הרב, שיש נקודה ויש חלל, והציור הזה עוזר לי להבין שהצמצום התחיל מהנקודה האמצעית. זה מה שאנחנו צריכים להבין, שהבית לחם יהודה לא מסכים עם זה. הוא לא מסכים שהצמצום עצמו
התחיל מהנקודה
האמצעית. ולכן הוא כותב שהמדפיסים טעו בציור הזה. ככה הלשון שלו טעו. ככה הוא כתב. הוא לא פירש יותר מדי, כי הפירוש שלו זה כמו פירוש רשי. פירוש שלו מאוד קצר נקודתית. לאט לאט. לאט לאט. תכף ננסה להבין מה דעת הבית לחם יהודה. עכשיו, אז עוד פעם, רבותיי. הלשון הזאת ממש... אתם יודעים, יש כתוב בספרים שהסוגיות היותר עמוקות, אז אחרי שאדם מבין, אז אחרי דקה, כיוון שהן סוגיות מאוד חשובות, ומיד יש לו עמימות בשכל, מיד הן נעלמות ממנו. הסוגיות האלה העמוקות ביותר שעליהן עומד כל העולם, סוגיות מאוד כבדות. זאת אומרת, אפילו שאדם מבין, אחרי 5 שניות פתאום הוא... פתאום הוא לא מבין מה, הוא לא זוכר מה הוא אמר, או שפתאום הוא חושב אחרת. סוגיות מאוד קשות וכבדות. ממילא האחיזה שלהם על ההבנה פה היא אחיזה מאוד גדולה. לכן אני כל הזמן מנסה לחזור על הלשון, בסדר? כי אדם צ'יק-צ'יק מאבן פה את הכיוון. מיד הוא מאבד את הכיוון פה. אז תמיד אני רוצה כמה שאפשר בעזרת השם להיות בתוך הסוגיה. אז אני אקרא עוד פעם ברשותכם. כן? השורה המתחילה הראשונה. והנה אז תמצם את עצמו אינסוף בנקודה האמצעית אשר בו. הרב לא כתב מנקודה אמצעית. תמצם אותו בנקודה. יש איזה מקום שהיה שם צמצום, כל המקום הזה קוראים לו נקודה אמצעית. עד כאן טוב. מהרב, אשר באמצע האור ממש. וצמצם האור ההוא, ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. האור התרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל רקני מנקודה אמצעית. ממש כזה. כן, אז הכזה הזה הוא מראה שהצמצום התחיל מהאמצע. הרב לא אמר דבר כזה. הוא אמר, בצמצם האורה ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית, שאני כתבתי מקודם שזה כל החלל, האמצעית של האינסוף, נכון, ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל רקני מנקודה האמצעית. מכל הנקודה האמצעית נשאר ריק. שם רק נשאר אוויר רקני. אמרנו, כוונה רקני מאור חסד הפשוט של האינסוף, מכוח בלתי בעל תכלית, לא נשאר שם כוח בלתי בעל תכליתי, אין. יש שם רק כוח בעל תכליתי. בסדר? ככה מפרש מרי ארגס. יש כוח בלתי בעל תכליתי, יש כוח בעל תכליתי. דרך אגב, לפי המשל הזה, שהאור החסד של המעציל ברוך הוא שהיה שם בתוך החלל לפני הצמצום, קוראים לו כוח בלתי בעל תכליתי, ואילו האור שנשאר שם לאחר הצמצום, קוראים לו כוח בעל תכלית, אז לפי זה... יותר קל לנו להבין מה פירוש אמצע. ככה מסביר הרב שמי שמעון אגסי גם כן, שהמושג הזה של האמצע, על פי הפשט שהמעציל צילק מנקודה אמצעית, אז הוא צריך רבי מאיר פפירש להעיר ולומר שזה דרכנו, אז לסבר את האוזן. אבל לפי המשל של מרי אירגס, שהכוח בלתי בעל תכליתי הסתלק והשאיר שם באמצע כוח בעל תכלית, הפשט הוא של נקודה אמצעית, הכוונה זה בחינה ממוצעת בין בלתי בעל תכלית לבין בעל תכלית. ואז זה באמת תירוץ יותר נוח מאשר לומר בערכנו, כוונה רק לסבר לנו את האוזן, לפי המארי אירגס, מה הפשט באמצע שבו? אמצע שבו הכוונה נקודה אמצעית, מידה ממוצעת שבין בלי תכלית לבין תכלית. זאת אומרת, יש לו מידות של בלי תכלית וגם של עם תכלית. זה לא כוח בלתי בעל תכליתי, וזה לא כוח בעל תכליתי. זה מה שקרה, איפה היה... מה עוד פעם? אמרנו שיש שתי סוגים של הנהגה. עכשיו, המעציל ברוך הוא רצה לברוא את העולמות על ידי כוחו. אבל מצד חיסרון הנאצלים, הם לא יכולים לקבל שפע אלוהי שאין תכלית, כי אנחנו, יש לנו תכלית, יש לנו גבול וקצבה, אז אנחנו לא יכולים לקבל, לספוג שפע, מצד חיסרון שבאנו, לא יכולים לספוג שפע שהוא בלתי בעל תכליתי. זה האינסוף ברוך הוא. זה המעציל ברוך הוא השתבח שמו שאליו אנחנו מתפללים, אז זה קוראים לזה כוח בלתי בעל תכליתי. אז מה הוא עשה? הוא ברא כוח שהוא בעל תכלית, ודרכו הוא מנווט את העולמות והוא מחיה אותם. אז הוא ברא כוח יש מאין גמור שקוראים לו כוח בעל תכלית.
מוגבל.
בדיוק, מוגבל, והוא לא אינסופי. בדיוק. אבל הכוח המוגבל ודאי שהוא לא אינסוף. ודאי. כיוון שהוא בעל תכלית. רק האינסוף היחיד במיוחד זה הכוח הבלתי בעל תכליתי. עכשיו,
אפשר לקרוא לנקודה אמצעית המקום של הרצון שהוא רצה להטביע את החלל?
כן, זה המקום של הרצון, הנה חינמי.
אז אני לא חייב להגיד נקודה בכלל. נקודה זה כביכול בשם מושאל. כביכול, אני לא צריך להגיד נקודה, ואז ממש כמו רותמת, שאני עושה הדבעה אחת, יש לך חלל, יש לך תוך ויש לך פנים. ואז בעצם המקום שבתוך כל האינסוף ברוך הוא, שהוא החליט לעשות צמצום, הוא נקרא נקודה יוצאת לגבי האינסוף.
נכון, אני אחדד את זה יותר.
זה לא נקודה שמתפשטת.
שאלה ברצונו של המעציל לברוא את העולמות, אז הרב אמר, שאלה ברצונו, אז הדבר שנקמסו העשר ספירות בעצמותו התברך. איכן שהם נקמסו, עדיין לא היה להם גילוי, מפני שאור האינסוף החסד, שאור החסד הפשוט, הוא נמצא שם, אז הוא מבטל אותם, אז הם נמצאים רק בכוח. אז מה הוא עשה? הוא סילק את אור האינסוף ברוך הוא, את אור החסד הפשוט, ופתאום ראינו במקום שעלה ברצונו, איפה זה היה? זה החלל הזה. מעיקרה זה היה מחשבה פשוטה, בלי הרכבה. פתאום, כמו מציא מזוטו של ים, שאתה משנה בו המציאה, שהים הולך, יש שפל, ופתאום אתה מגלה פתאום דברים. כן? לא כל כך דומה, אבל ככה בשביל הפשט. עכשיו, מה הבעיה שהרב בית לחם יהודה? למה הוא לא סובר, נראה שהוא לא סובר שהצמצום מתחיל מהאמצע? למשל, דעת השמן ססון גם כן, מה אמרנו שהכרם שלמה מסביר ככה, וגם שמן ססון, וגם שורשי הים, ועוד פרשים, שהם טוענים שהצמצום מתחיל מהאמצע של החלל. נקודה אמצעית שבדברי מאור חוקן, כן, ובשעות הפנאי, מי שבאמת יסתכל ככה, ירצה לחזור על הלשון, ינסה למצוא, לראות אם נקודה אמצעית, אפשר להלביש אותה על האמצעית של החלל, כי על הפשט של הריאתה של הרב, הנקודה האמצעית שהרב מדבר פה זה אמצעית שבו, ולכן אמר מאיר, בערכנו אמר הרב, אם היה הפשט של הרב, נקודה אמצעית של החלל, מה פירוש בערכנו? החלל הוא כבר מוגבל, אין לי בעיה להגיד אמצע של חלל, יש לי בעיה להגיד אמצע של אינסוף. אז לכן אמר מאיר, זה בערכנו, זאת אומרת שגם אמר מאיר, הוא לומד שהאמצעית זה אמצעית שבו, ולא שבחלל. יופי. עכשיו, וגם יש לנו תניא דמסייע בספר אדם ישר, שיש שם עיגול ריק. בספר אדם ישר, שם המקור של הדרוש. העיגול שם הוא ריק, הוא לא עם נקודה באמצע. אז עכשיו... אז זהו, אז אמר מאיר, וערכנו אמר הרב את זה. זאת אומרת, רק כדי לסבר לנו את האוזן, וזה בעצם המשל שהרב בעצמו מביא בשער דרושי אביה, בעצם חלק בדף פיתת, הרב כותב, שאם הייתה לנו רשות להמשיל משל האינסוף ברוך הוא שהוא בלי תכלית וקצבה, אז היינו אומרים שמקום החלל הוא כמו גרגיר בתוך אוקיינוס. אז הרב בעצמו ימשיל משל כביכול, ולכן גם לנו מותר לומר אמצע של האינסוף. אבל שוב, כמובן שדברים לא כפשטן, ודאי. לכן הרב אמר מאיר, בערכנו אמר הרב את זה, רק בערכנו. עכשיו ככה, אמרנו ש... יופי. רוב המפרשים הבינו שהצמצום התחיל מהאמצע של החלל, והבית לחם יהודה אומר שזה טעות, הציור הזה הוא טעות. כלומר, שאין לנו שום ראיה מדברי הרב שהצמצום מתחיל מנקודת אמצע החלל. אין ראיה בדברי הרב. ככה טוען הבית לחם יהודה. אז מה כל כך מפריע לרב בית לחם יהודה להבין ככה? אז יש כלל שהרב אומר, בדף י"ב, סוף עמוד ד' בעץ חיים, בדף י"ב, סוף עמוד ד', הרב כותב שמה שהצמצום הזה הוא גרם מציאות של הוויית הכלים. זאת אומרת, שהצמצום הזה הוא ברא את כוח הדין שמגביל את האור האינסוף ברוך הוא, שלא יתפשט בחזרה כמו שהיה מעיקרה, כי אחר כך כל המציאות הזאת מתבטלת חזרה. אף אחד לא יכול לספוג אור כזה גדול של מציאות בלתי בעל תכלית. אז המעציל עשה כוח כזה שהוא בעל תכלית, שהוא כביכול מאפשר מידה ממוצעת בין הנאצלים לבין האינסוף ברוך הוא. אז הצמצום הזה, הסילוק של אור החסד, הוא ברא שמה מידת דין. זאת אומרת, ברא שמה מקום של חלל שיש שמה אור וכוח בעל תכלית, קוראים לזה אור של דין, אור של דין, והדין הזה הוא מגביל את אור החסד, ובלשון אחרת קוראים לזה 10 כלים, קוראים לזה 10 ספירות. כוח הדין הזה זה 10 עיגולים, והם נקראים כלים, בגדול הם הכלים של אק. אנחנו צריכים את התרשים הזה. תראו, פה מצויר בתרשים הזה, היינו שיעור שעבר, הנה גם פה על הלוח יש לנו את אדם קדמון. אדם קדמון, נדלג רגע על התרשים של הפרצופים, בוא נאמר שכל עולם הוא כלול מ-10 ספירות. כן? זה ציור שמראה איך הספירות והפרצופים בעולמות הם אחוזים בהוויה. אבל כל עולם ועולם מהחמישה עולמות האלה, שזה אק והביע, כל עולם ועולם הוא כלול מ-10 ספירות. בסדר? אז זאת אומרת, שבתחילה אנחנו אומרים, האדם קדמון הוא העולם הכי קדמון, הוא נברא תחילה. אחריו נברא נצל עולם האצילות. אחר כך נברא עולם הבריאה. אחר כך נוצר, היצירה נעשה עשייה. עכשיו ככה, אם בהתחלה נברא עולם האדם קדמון, זאת אומרת שהאיברים שלו נבראו תחילה. אחר כך נבראו הכלים, האיברים של עולם האצילות. אחר כך הכלים של עולם הבריאה. אז עכשיו אני צריך קצת תלוח. הרב מסביר, הרב מסביר ככה, נראה שזה החלל. נגיד שזה החלל שפה זה בסוף, זה הבלתי
בעל תכלית.
בלתי בעל תכליתי, כן? בלתי בעל תכלית, ובפנים יש את הבעל תכלית, בית תף. בסדר, ככה זה במפרשים, אם אתם נתקל בראשי תיבות כאלה, זה בלתי בעל תכלית. עכשיו, זה החלל, כל האור של האינסוף יסתלק לבחוץ. הרב אומר, ברגע שיסתלק האור האינסוף, ראינו פה, התחלנו לראות פה, אני אצטרך את הצבע אחר, התחלנו לראות פה כלים. שוב, אני מתאר את זה ככה, אבל כל אחד צריך להבין שזה כדורים, כן? זה כדור בתוך כדור, זה לא גלגלים של אופניים, כוונה שהם שטוחים, אלא יש להם חלל, יש להם נפח. אז התחילו להיווצר פה הרבה הרבה עיגולים כאלה, הרבה עיגולים. מה? גלדי בצלים. משהו כזה. הרבה עיגולים. עכשיו, בוא נאמר שזה העיגולים אק. הרב אומר שבעיגולים, מי שיותר גדול, אז הוא יותר עליון. הוא הקדמון יותר. אז בוא נאמר שאין לנו מקום פה וגם אין זמן. העשר הכי גדולים, הכי קרובים לאינסוף, העשר הכי קרובים, אלה העשר ספירות של עולם אדם קדמון. מובן עד כאן? נניח שזה כפול עשר. אחר כך?
זה שלא היה עכשיו בחילה.
רק שנייה, לאט לאט. הצילות. העשר היותר פנימיים, מי שרוצה לצייר לו עשר, שצייר מאה, אין בעיה. והעשר היותר פנימיים זה בריאה, וכן על זה הזה. עכשיו, זאת אומרת שהמעציל ברוך הוא סילק את אור החסד שלו, הוא סילק את אור החסד. אז הרב אומר בדף י"ב, סוף עמוד ד', עוד נגיע לשם וגם נזכיר את זה, אנחנו נזכיר את הסוגיה הזאת גם שם בעזרת השם. אז הרב אומר שהמעציל סילק את אור החסד והתחילו להתגלות הכלים של העולמות. זאת אומרת, הוא דיבר רק על אק, הוא לא דיבר על הצילות, בריאה ויצירה ועשייה. עכשיו בוא נלך לפי הסדר. הרב אומר שהסילוק של האור האינסוף ברוך הוא, הוא גרם מציאות הוויית הכלים. מה אפשר גרם מציאות הוויית הכלים? לא שהכלים היו שם מיקרה. כמובן שהם יזרו יש מאין. רק אמרנו שבעת שמרצה המעציל ברוך הוא לברות את העולמות, אז זה כבר במחשבה כביכול. זה להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, הוא עשה איזה פעולה. מה הוא עשה? הוא סילק את אור החסד וקיבץ מכל האינסוף ברוך הוא כוחות מועטים של דין. ככה הרב מסביר, יש הגעה, כתב יד של רבי חי ויטל, שהעתיק אותה הרב שמן ססון, והכרם שומע העתיק אותו מילה במילה. והוא מביא שם, זה לא כתוב בכתבים שלפנינו, אבל הוא מביא את זה מרבי חי ויטל, וזה כתוב גם כן, כמדומני, זה היה כתוב בעץ חיים של מורנו ורבנו הרשש, והרב אהרון פררה העתיק את זה במעיל קודש וביג דיש, אבל הוא העתיק רק את תחילת ההגעה. הוא כותב שם שאם ניקח את כל האינסוף לפני הצמצום, האינסוף הוא ברוך הוא חסד פשוט בתכלית הפשטות. רק מה? הוא אומר שכביכול, שכביכול, הכוח הדין הזה היה מושרש באינסוף בתכלית הדקות והאחדות עד שאנחנו לא יכולים להבין איך זה. ומה עשה המעציב ברוך הוא? הוא רצה כדי לגלות את העולמות, אז הוא התחיל לקבץ, מכל האינסוף ברוך הוא התחיל לקבץ את הנקודות האלה הקטנות של כוח הדין, קיבץ אותם, קיבץ אותם לתוך החלל, ואז מכוח הדין הזה, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, פה זה היה הפוך, האינסוף הוא צמצם את כל הכוח, הכוח של הדין שלו, מה שכביכול גם מחוץ לחלל היה, וצמצם אותו, צמצם אותו, צמצם אותו, עד שנהיה ממש כביכול, כמו שאדם לוקח חתיכות של בצק ועושה עד שנהיה לו כדור גדול, וזה מקום החלל. כל כוח הדין קיבץ אותו לתוך מקום החלל. עכשיו, מה יוצא לפי זה? התיאור הזה הוא מראה שהעיגולים של אק הם הכי גדולים, ואחר כך העיגולים של עולם האצילות, ואחר כך העיגולים שבו אמרו. עכשיו, לפי זה מה יוצא? יוצא שהעיגולים, האיברים של אק, הם התגלו תחילה. אחר כך התגלו כלים של האצילות. אחר כך התגלו כלים של הבריאה. עכשיו, הרב כותב שוב בדף י"ב עמוד א', איך הם התגלו הכלים? על ידי שהאור האינסוף הסתלק משם. נמצא לפי זה שהתחילה של הצמצום של אור אינסוף ברוך הוא היא הייתה מן החוץ לבפנים, מבחוץ לבפנים. עכשיו יוצא, עוד פעם אני אחזור, הרי אמרנו ככה, לפי דעת הרב קרם שלמה והשם ין ששון, אז מה שקשור להוויית הכלים בהתחלה, איך הם התחילו להתגלות, השם ין ששון מסביר, כותב בפשיטות בדף א' עמודה ד', הרב השם ין ששון אומר שההתחלה של הכלים היא הייתה מבפנים לבחוץ. זאת אומרת, הוא לא התייחס לבעיה שיש פה, הוא כתב בפשיטות ככה. כנראה שגם הוא ראה גם כן את הציור הזה של הנקודה ועיגול, וכנראה שגם הוא מבין ככה. כנראה שגם הוא הבין, כמו שמסביר הכרם שלמה, שהצמצום התחיל מהאמצע של החלל. לעומת זאת, הרב בית לחם יהודה מפרש שהציור הזה הוא טעות, ואמרנו כבר שבספר אדם ישר גם כן כתוב עיגול ישר, עיגול חלו, עיגול ריק בלי נקודה, בספר אדם ישר, שם מצוין עיגול בלי נקודה. זאת אומרת שהבית לחם יהודה כנראה שהוא צדק, וזה לא מרבי חיים ביטל הציור הזה. יכול להיות שהוסיפו מישהו המעתיק עשה כזה, או איזה מפרש, ואז באו המדפיסים והכניסו, כזה ראה וקדש, אבל לא מוכרח. עכשיו, הסברנו את השיטה הפשוטה של הכרם שלמה והשם ין ששון. הם לומדים שבפשטות, שהאור התחיל להסתלק מהאמצע של החלל, ועד, ויצא עד גבול מסוים שאמר לעולמו די. טוב, השמור החליט איפה ייגמר החלל, זהו, נגמר הסיפור. וכותב השם ין ששון בפשיטות, שאינה חינמי בכלים, בכלים, בהוויית הכלים, התחיל מבפנים לבחוץ. ולא התרגש מהבעיה שיש פה. עכשיו, בצלם יהודה, מה ישראל בצלם יהודה? יכול להיות שזה מה שישראל לו. שאם אנחנו נסתכל בדף י"ב עמוד ד', הרב אומר שהמציאות של הכלים הזאת היא נובעת מחמת הצמצום. עכשיו, כמה שאנחנו יודעים, נניח שהאת, נניח שאדם קדמון הוא הסבא, ועולם האצילות ועולם הבריאה הם האבא ואמא, שזה אמיתי דרך אגב, כביכול, ועולם היצירה והעשייה הם הילד והילדה, בן ובת. בסדר? עוד פעם, יש לנו, תראו בתרשים רגע, תראו בתרשים, י' כבב כבקוד של הוויה, אז למעלה יש את הסבא, יותר שהמושג הזה שייך בפרצופים, אתם רואים, מעריך אנפין, זה פנים ארוכות, הכתוב שהוא מעריך פה, שם זה תכלית מידת הרחמי כמו הסבא, שהוא תמיד מחלק סוכריות וסביבונים ומתנות, כן? תמיד הנכדים אומרים לך, מתי הולכים לסבא? למה? ההורים לא נותנים כלום. כשהולכים לסבא, כל השוקולדים שם. זה הסבא. אחר כך יש אבא ואמא. אחרי הסבא באים אבא ואמא. ואחר כך ילד וילדה. עוד נדבר על זה בעזרת השם. היוצא, שאם אנחנו נאמר שהאיברים של העולם היוצא ותחתון הם נבראו תחילה, נמצאת אתה אומר שכביכול הבת והבן נולדו לפני האבא והאמא. זה דבר שהוא לא כל כך מובן. איך זה יכול להיות שהבן והבת הם נולדו לפני האבא והאמא?
אם תיקח את הדוב הקטן ביותר שבאמצע, תגיד שהוא הראשון.
לא, אסור להגיד ככה.
לא, רגע.
כי הרב בעצמו...
ואז הוא מגיע, ואז אתה רוצה, כשאתה יוצר אחר כך את האצילות, אז הוא נהיה השני. כשאתה יוצר, אתה מכניס עוד אחד, זה נהיה השלישי. וזהו היה ראשון, הוא נהיה אחרון.
אולי בתוך הנקודה,
החליטו
מבפנים.
כמו שאתה מכניס שם עוד נקודה בעצם, הוא עולה להיות ראשון, בגלל זה נהיה פה, האט הראשון,
נהיה הרבה טוב בחוץ.
יפה מאוד.
ככה זה נראה.
יפה, תראו נפלא.
אני חשבתי הרב.
יפה מאוד.
יפה.
ואז
הם
חושבים חינצר מוכר יותר, נהיה, ואז אתה באמת יכול לראות את
ה... יפה מאוד, תראו נפלא.
אי אפשר להגיד,
אם עושים
ואקום מבחוץ, אבל לא
נגדל. יפה מאוד, כבודו אמר, אבל לאט לאט אנחנו נתייחס למה שכבודו אמר. תכף, אם יהיה לנו זמן היום, אם לא גם שיעור הבא, נתייחס למה שכבודו אמר, בעזרת השם. דבר מאוד עמוק, כבודו אמר. אבל בעזרת השם אנחנו ננסה ללבן את זה ביחד. השם הסתון הוא אומר ככה, אבל הוא לא מסביר את מה שכביכול אפשר לטעון מכנגד. זאת אומרת, הוא מקביל פשיטות שאין בעיה, בכלים העשייה נעשתה תחילה. ויכול להיות שהוא גם צודק. שוב, אי אפשר להכריע מה הלשון. אפשר להתווכח על הלשון האחרונה שהרב הזכיר במשפט האחרון, נקודה אמצעית. אפשר אולי למצוא שם איזה, אולי, קצה של חוט בעניין הזה של הציור דווקא של הכרם שלמה. שזה נקודה בתוך עיגול. אבל ניסינו עכשיו כרגע להסביר עוד פעם את העניין של את הטענה של בית לחם יהודה. שוב, בית לחם יהודה לא נימק ככה, אבל הפריע לו שהם ציירו נקודה בתוך עיגול. בסדר? הפריע לו, ואני תכף לעזור עוד פעם, בזאת השם, שנזכה להבין איזה טוב.
קראת
לנו,
כתב פה את הרחקות. בנקודה השנייה, הרחקות. אתה נגיד התקרבות, לכיוון האינסוף, נגיד התקרבות, לא הרחקות.
לא, הכוונה היא של ההתרחקות ביחס לחלל.
חלל. אבל החלל,
הנקודה, ביחס למרכז.
הנסף הוא מחוץ לחלל, נכון?
כן.
אז תמיד שאתה אומר, אתה צריך לקבל משהו גבוה, אתה אומר התקרבות, אתה לא אומר את החלקות ממנו.
נכון, נכון, אבל זה לא המשל הזה. זה לא המשל הזה. המשל הוא ככה שיש חלל.
שאלה ביחס למה הוא התחלת.
בתוך החלל, נגיד, בוא ניקח את הציור הזה של נקודה בתוך עיגול. אז איפה שהנקודה, היה שם אור של חסד, אז האור הזה התרחק מהמקור שלו. הוא התרחק. אתה מבין? זהו, זה הפשט שדיברה הרב. זה הפשט שדיברה הרב. זאת אומרת, שהרב אומר שהאור התרחק, זאת אומרת, לפני הצמצום, היה אור של חסד אפילו בנקודה הכי קטנה בחלל, ועכשיו הוא מתרחק ממקורו. הוא הולך להיות מחוץ לחלל. זה נקרא מתרחק. הוא מתרחק מהחלל עצמו. איפה שהוא היה פעם, הוא התרחק. עכשיו, הסברנו את הבעיה לכאורה שיש פה בשיטה של הכרם שלמה.
כאילו, הרב, נגוד הרב,
לא, אז שוב, מה הרב אמר? רבי חיים ויטל אמר בהגעה שהביא השמן ססון מדף א' עמוד ראשון, וגם הכרם שלמה העתיק אותו מילה במילה, אז הוא אמר, רבי חיים ויטל אמר שכביכול שהיה כוח של דין, אבל הוא היה כנוע ומבוטל באור הגדול של האינסוף ברוך. היה כוח דין שם. והוא היה מפוזר בכל האינסוף. ומה עשה האינסוף ברוך הוא? הוא צמצם אותו כוונה, הוא קיבץ את כוח הדין. כוח הדין, ככל שהוא מתקבץ אל תוך החלל, אז הוא דוחה את אור החסד לבחוץ. אז לפי הפשט הזה, יכול להיות שהוא נכנס בהתחלה, במקום הכי גדול בחלל, נכנס אז הוא הוציא משם את אור החסד. קיבץ עוד קצת את האור של הדין, הוציא משם את אור החסד. עוד נכנס, הוציא, עוד נכנס, עד שיגיע... למרכז הכי קטן שזה עשייה שבעשייה. אז לפי זה יוצא, אם זה ככה, שוב, זה לא בדוק הדברים האלה. אם זה נכון כך, רואים שאתם המפרשים נחלקים בזה. זה לא פשוט, וגם ספר אדם ישר, העיגול הוא ריק. העיגול הוא ריק. רב לא כתב באף מקום במפורש שהצמצום התחיל מנקודה אמצעית שבחלל. תמיד הוא כותב שהצמצום התחיל מנקודה אמצעית שבו. אין לך ראייה אם זה היה מאמצע של החלל לבחוץ, או שכמו שהסברנו, שמבחוץ לבפנים. כלומר, שהדין נכנס והוא זורק, כביכול הוא מרחיק את אור החסד, אתה מבין? אז זה מה שעשו נבהר בעניין הזה. עכשיו, נחזור רגע, מה?
הדין הוא לא נברא, הוא היה כל הזמן, אז הוא לא נברא משתלשלות.
או, הדין נברא מן הכוח אל הפועל. רק מה יש לשון שרבי חיים ויטל, הרי...
אמרו שהכל זה בריאה.
זה, לא שאל טוב, הרי אנחנו אומרים שרבי חיים ויטל כותב, אם הוא לא היה כותב את זה, לא היה אפשר להגיד את זה. הוא כתב, הרב חיים ויטל כתב, שהאינסוף ברוך הוא לפני שהיה את המושג הזה של חלל, אז בכל האינסוף, גם שמה שמחוץ לחלל, אז היה בכוחות של דין, אבל הם היו כנועים, לא היית רואה כוח של דין. זאת אומרת, זה דבר שאי אפשר להסביר אותו בעצם, אי אפשר להבין אותו. הרב אומר שמסיים, להיזהר ואל תחשוב שהיה דין באינסוף. זאת אומרת, אומרת, סך הכל הוא מסכם ואומר, אל תחשוב שהיה דין באינסוף, זה רק משהו כזה בכוח ולא בפועל ומתמותק וכנוע, וכמה שאפשר להרחיק את המושג הזה של דין באינסוף. ככה הרב מפחד כל כך שלא יהיה כישלון בעניין הזה, שלא יחטא בלשונו.
בהתחלה אז אמרנו שזה לא חלק ממנו השתלשלות, זה בריאה אחרת.
נכון.
אבל אנחנו לומדים שזה בעצם הוא.
נכון, וזה הידור שלא כתוב בו שערים אפילו, ולא בעץ חיים, באף מקום זה לא כתוב, זה כתוב בהגעת מערכו שמביא השמן ססון. אז באמת זה חידוש גדול, לפי זה יוצא חידוש גדול. עכשיו, אז בואו נחזור קצת בלשון, בעזרת השם, מה שהחכם שאל, הסביר שם יפה, הדבר הזה ייקח קצת זמן, אז אנחנו נשאיר את זה לשיעור הבא בעזרת השם, בסדר? זה לא יספיק לנו 5-10 דקות, אבל נדבר על מה שכבודו אמר בעזרת השם. נחזור קצת על הלשון של הרב. כן. לא. הבטלה מיהודה הוא לא הסביר את הקושיה שלו. הוא רק לא מסכים, הוא לא מסכים שדברי הרב שאומר נקודה אמצעית, הוא לא מסכים שהנקודה האמצעית זה הכוונה של החלל. הבטלה סך הכל אמר ש כל החלל נקרא נקודה אמצעית, והציור הזה הוא לא נכון. עכשיו, מה אכפת לו לבית לחם יהודה לצייר נקודה ולומר שהצמצום התחיל מהאמצע? מה הבעיה? כשאמרנו מדברי הרב,
בגלל
שהשיעור
היה
מסוסקת, אבל
מה שהאיגודים של העשייה היו לפני האיגודים של
ה... יכול להיות, כן. יכול להיות שזה הבעיה שלו. למרות שהוא לא כתב, הוא לא פירש, הוא לא פירש את הקושיה שלו. אתה
רגיד שהשיעור של הסוסקת, למה שהאיגודים נעשו בפועל?
כן, אבל מצד שני, כיוון שאנחנו יודעים שהעיגולים האלה זה בעצם הכלים של אק, אז אנחנו לא יכולים להגיד שהכלים של אק נמצאים בכוח. חייבים לומר שהם בפועל. אלא מה, חסרים לנו פרטים בעניין הזה של בניית הכלים מכוח כלים אחרים שיודעים בעולם האצילות. יכול להיות שזה כן היה גם שם, רק אנחנו לא יודעים איך זה נעשה במקום כזה גבוה. יכול להיות שזה היה בשורש גדול, כוח גדול. על כל פנים, אם אנחנו יודעים שהעשר עיגולים האלה הגדולים זה הכלים של אק, אז אנחנו יודעים שיש איברים בפועל של אק. אז זהו, על כל פנים, זה לא פשוט העניין הזה, אבל רק רצינו לבאר שהדבר הזה הוא לא ברור. זאת אומרת, הוא לא ברור מאיכן התחיל הצמצום. האם הצמצום התחיל מבפנים, או שהוא עד רבה, הוא התחיל מהמקום הכי קרוב אל האינסוף שמחוץ לחלל.
יש שיעור לחלק בין ביד והצילות לביד
התחולים? כן, רק מה, נדבר על זה בענף ד' בעזרת השם. בסדר? אמרנו שאת הסוגיה הזאת אנחנו נזכיר אותה כמה פעמים בעזרת השם. המחלוקת הזאת, האם הציור שבדברי הרב בשער א', ענף ב', שזה כאן, דף י' א', עמוד ג', האם הציור הוא נקודה ועיגול, או הציור כמו בספר אדם ישר שזה עיגול ריק. כן? כמו שסובר הרב בית לחם יהודה. אז שם גם נזכיר את זה בעזרת השם בענף ד', מה שכבודו הזכיר את העניין העמוק של ביה. אז הרב אומר עוד פעם, והנה אז תמצם את עצמו אינסוף בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע אורו ממש, בתמצם האור ההוא ונתרחק אל תזדי סביבות הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית, ואמרנו שלפום ראתה נקודה האמצעית פה זה כל החלל, אז מנקודה האמצעית נשאר חלל. כל החלל הזה קוראים לו נקודה האמצעית, וכיוון שאור אין סוף, החסד הפשוט, אז הוא נשאר חלל ריק. ואז נשאר כמו חלל ריק, חלל ריק, אני מנקודה אמצעית ממש כזה. כבר דיברנו על המילה הזאת כזה, ועל הציור. נכון, אלא מה, הרב עוד לא נגע איך יש עכשיו קישור בין הכוח בלתי בעל תכליתי לבעל תכליתי. זאת אומרת, הרב חיים ויטל, הוא צריך הרי ליישב את הקושייה, האם העיגולים הם אמיתי, סברה של העיגולים או היושר. אז הוא עוד לא יסביר לנו איך יש מציאות של אור החסד הפשוט של האינסוף בתוך החלל. חייב שיהיה מציאות כזאת. למה? כי אם לא, איך יהיה קשר בין הנאצלים למה הציל ברוך הוא? זה הרב עוד לא יסביר איך בכל זאת יש מציאות של כוח בלתי בעל תכליתי בחלל. עד עכשיו רק התחלנו להסביר שהכוח בלתי בעל תכליתי, כלומר האינסוף האמיתי, הסתלק. אבל לא סגרנו את התיק, כמו שאומרים, כן? לא נסגר הסיפור. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת, ושוב זה עונה בעצם על הקושייה מה שייך אמצע. ואז אמר מאיר ברכנו, הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית הרקנית ההיא. שוב, היא רקנית ממה? מאור החסד. אבל יש שם מציאות של כוח. כרגע כל החלל הוא ריק מאור החסד. באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה הגמורה, שוב, כיוון שהאינסוף בעצמו הוא שווה, והוא רוצה שכולם יקבלו משוויון מידותיו, אז הוא עשה נקודה אמצעית, כביכול. ולא היה בתמונת מרובע, הגבול של החלל לא היה בתמונת מרובע בעל זוויות ניצבות, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עיגול בהשוואה אחת מכל. שוב, זה גם משל, לא שייך עיגול למעלה, אבל העיגול הוא הצורה הכי שווה שיש.
השוואה אחת מכל.
בדיוק, בדיוק. זה מכל הצדדים. והסיבה הייתה לפי שכיוון שאור אינסוף שווה בהשוואה הגמורה, הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים, ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר הצדדים. טוב, נעצור כאן בעזרת השם.